זה חוזר גם עלינו, אמן, עמוד שין צדיק ת', חלק שלישי, פרק ממתת, בחתימה של הפרק. עד כאן בעצם הרמב״ם הסביר לנו את טעמי המצוות. לצורך זה חילק הרמב״ם את המצוות ל-14 סוגים. כן, סיימנו. הגענו בדיוק את החתימה. עכשיו, כן, עד עכשיו הרמב״ם הסביר לנו את כל סוגי המצוות, את טעמיהם, לפי עקרונות יסוד קבועים. אבל יש קצת מצוות שהרמב״ם לא מצא להם טעם. אתם זוכרים למשל לחם הפנים? הרמב״ם לא מצא. אין לחם הפנים, ויהיה עוד כמה דברים פה ושם שהרמב״ם לא מצא טעם. על כובנים לא מצא לפי שיטתו. למשל בשר בחלב, שהוא לא מצא טעם לזה. כן, הייתה לו השערה, אבל לא הייתה לו הוכחה להשערה.
היום הוכח.
היום הוכח, אבל בזמן הרמב״ם לא היה. אז אומר הרמב״ם, מה? הרמב״ם אמר שאם היינו יודעים כל מנהגי עבודה זרה, היינו גם מוצאים את הטעם האמיתי של בשר בחלב. כי מן הסתם זה היה קשור לאיזושהי עבודה זרה, לאכול בשר עם חלב. עכשיו אומר, בחפירות הארכיאולוגיות נמצא הדבר הזה. מצאו שעובדי עבודה זרה הקדומים בכנען היו בחגיגות שלהם אוכלים דווקא בשר עם חלב. אז לפי זה, מה שהתורה אומרת זה תגובה לעבודה זרה.
אבל איפה
להם? יש הכל מה?
תגובה.
לפי הרמב״ם כן.
איפה הרמב״ם הכל לתגובה?
לא הכל, אבל חלק גדול מהמעשים הפולחניים. כן. זה לא מה?
זה לא מוריד קצת?
לא יודע,
איך לראות
מה קורה
לי?
כן, זה מוריד קצת, נכון.
מה?
נכון, זה לכן כולם חולקים עליו. אז אתה יודע שזה מה שהוא אומר. כן.
למה זה בפשטות שחלב מסמל חיים, היוולדות החיים, ובשר מוות, אז מה?
אתה צודק, אבל זה לא לפי השיטה של הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם רוצה למצוא כללים לכל המצוות ביחד, לא למצווה זאת בנפרד ולמצווה זאת בנפרד.
מחנה משותף.
הוא רוצה למצוא משהו שיסביר בצורה כוללת הרבה מצוות ביחד. אז אם אתה אומר, למשל, זה מסמל את זה, מסמל את זה, אז יהיה הסבר נקודתי. הרמב״ם רוצה לראות שהתורה מזה לנו השקפת עולם כוללת. נגד עבודה זרה, 100 מצוות. אז אם אתה יכול למצוא מנהגי עבודה זרה שהתורה מגיבה אליהם, זה יותר טוב מבחינת השיטה שלו. זה, למשל, היה איזה אחת המצוות...
אבל חיים ומוות זה עוד יותר כללי מעבודה זרה.
כן, אבל...
עבודה זרה זה חלק מהמוות.
וריגוד, אבל אתה לא מסביר על ידי זה את כללות המצוות. כלומר, אתה לא יכול להסביר על ידי זה 50 מצוות. זה יסביר את המצווה של בשר וחלב. זה...
מיעוט החיים זה...
אז אפשר לבנות שיטה אחרת. לא, לא מתנגד, אבל הרמב״ם, בוא נה בעיקר על העניין של התגובה לעבודה זרה. זה עיקר
השיטה.
יש להם שיטה אחרת, זה כמו השיטה של אלכס.
אבל היא כוללת את כל המצוות או שנתנו אז משהו...
צריך לבדוק, כל אחד ואחד שנתן טעמים. למשל, אצל המקובלים זה מאוד בולט שיש שיטה כוללת, גם כן. שם השם. כלומר, בכל דבר המקובלים מורים איך שם השם חל על הדבר. תמיד אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת, איך המקובלים מסבירים מצוות צדקה. כתוב:
והיה מעשה הצדקה שלום. יש פסוק הזה: והיה מעשה הצדקה שלום. המילה והיה זה אחד מצירופי שם הוויה, י' כ' ו' כ', מה?
ושלום.
כן, אבל והיה. והיה, אחד מהצירופים של שם הקדוש, של שמו של הקדוש הוא י' כ' ו' כ', זה ו' ה' י' כ', נכון? שואלו טוב, והיה. עכשיו, אומרים הקובלים ככה: כשאני נותן צדקה, היד שלי שנותן צדקה היא ו', נכון? זה ו'. והיה, נכון? היד. זה יוד, המטבע שנותן לעני, ואני שמקבל בידו, זה עוד ה. והיה מעשה הצדקה. יש אם כן שיטה כוללת למקובלים לראות איקו פרט ובב הוא גילוי שם השם כל פעם לפי עניין. בסדר? הלאה. וכל שנעלם טעמו, אני קורא עכשיו ברמב"ם, וכל שנעלם טעמו מרוב החוקים אינו אלא להרחיק מעבודה זרה. כלומר ברוב המקרים של החוקים מה שאתה לא יודע את הטעם זה כדי להרחיק עבודה זרה. ואותם הפרטים אשר נעלם ממני טעמם ולא ידעתי מה תועלתם, לפי שאין הדברים הנשמעים כנראים. כלומר כל מה שאני יודע על עבודה זרה, אומר הרמב"ם, זה מספרות עתיקה, אבל אני אישית לא חי בין עובדי עבודה זרה, ולכן אני לא מכיר את כל ענייניהם. ולפיכך אין בכדי מה שידעתי אני משיטות הצבא, ממה ששמעתי מן הספרים, כמו ידיעת מי שראה מעשיהם לנוכח. ובפרט, למשל, זה כמו שאנחנו מדברים על קרניים, כן? קרן של פרה, וזה יש סוגיה במסכת ראש השנה על זה. כן? אז מי שחי בין פרות ובמשחטות, אז הוא מבין את הסוגיה אחרת לגמרי, ממי שקורא על זה ברש"י. נכון? אז גם פה אומר הרמב״ם, אני קורא פירוש רש"י על עובדי עבודה זרה הקדמונים, אני לא חי את המציאות הזאת.
יכול להיות שאם יש
לי את הרמב״ם מספר שם משהו מאוד ממש, יכול להיות שדווקא שופר שופר עשוי זה משהו של עבודה זרה, שופר של העגות, יכול להיות. לא, זה גמרא, אין קטגור נעשה סנגור, שעשו מזה את העגל. ממה שמתאים לספרים כמו ידיעת מי שראה מעשיהם לנוכח, ובפרט שאותן ההשקפות כבר עבדו זה אלפים שנה, אלפיים שנה או יותר. ואילו ידענו פרטי אותם המעשים ושמענו פירוט אותם ההשקפות, היו מתבארים לנו אופני החוכמה בפרטי מעשי הקורבנות והתומעות וזולתן, ממה שלא נתגבש אצלי טעמו. היום על ידי המחקר הארכיאולוגי באמת אנחנו מגלים הרבה יותר דברים שמסבירים לנו באיזה אווירה חיו אבותינו בזמן מתן תורה או בזמן האבות. היום אנחנו יודעים יותר.
מה זה אומר לנו היום? הוא
אומר, הוא
אמרתי,
זה
טוב
ליהודי
שחי לפני 2000 שנה.
הוא אף פעם לא שואל את זה. הוא אף פעם לא שואל את השאלה הזאת. היא מתבקשת.
נכון.
אבל יש לו הנחה, יש לו הנחה תמיה, הוא לא
תמיה.
אופי אדם לא
משתנה. זה יכול להיות. יכול להיות שנאמר את זה. אבל אז יהיה לי קושי. כלומר, אני מקבל, הורים רגילים לומר ככה, שלפי הרמב״ם, כל זמן שיש בני אדם יש עבודה זרה. אני מקבל. אבל אז יש קושי להבין את הפרטים, כי ברור שהפרטים משתנים לפי האופי התרבותי. ודברים שפעם, והראיה זה שהרמב״ם מוכרח לעסוק בארכיאולוגיה רוחנית כדי לגלות את זה. אם באמת אופי האדם לא היה משתנה בכלל, אז לא היה צריך להסתכל בספריהם של עובדי עבודה זרה. היה מספיק לראות את המציאות.
לא, הספרים עתיקים מורידים את הדברים לבסיס שלהם. אחר כך הדברים פשוט נעשים יותר מתוחכמים.
אני מסכים. אני מסכים איתך, האינטואיציה הבסיסית נשארה, אבל כבר זה נוטל הרבה, כמו שאתה אומרת, זה מוריד הרבה מהערך של פרטי המצוות. כי אומרים לי, אתה צריך לחסות את הדם בגלל שפעם עובדי עבודה זרה היו דווקא רוקדים על הדם.
רואים את זה בכל הדברים האלה, כל הספר הזה, אחד לאחד רואים אותו.
כן? שמה?
אדם, קח את השיעים, זה מה שהם עושים.
מה?
שיעים.
מה
עובדי הסטן?
מה שמצאו
בחיפה. לא, אבל זה לא, זה נקודות, זה לא כחוויה תרבותית.
לא, יכול להיות, היא רוצה להגיד אולי כמו בסמריל, אם היינו נותנים עוד פעם לילדים לגדול באופן פראי, האם הם היו ממציאים את אותם מנהגי עבודה זרה של הכנענים או לא?
יש
סיכוי שכן, שדווקא ישחטו פרות ושישחטו ככה ושיעשו ככה. כלומר, ייתכן שזה באמת טבוע בעומק נפש האדם, אבל זאת הנחה, הייתי אומר, קצת מיסטית. זאת אומרת, אני יכול לקבל שזאת ההנחה של הרמב״ם, אבל היא תמוהה קצת.
בבסיס האדם הוא אותו דבר, אם מקלפים אותו מכל הקליפות של
הציביליזציה. כן, אבל השאלה אם הציביליזציה שהוא יבנה, אם נקלף אותו, תהיה בדיוק זה לציביליזציה הכנענית. זאת השאלה.
לא בדיוק, אבל
אבל למשל, יש בהחלט דבר שהוא מפתיע. יש בהחלט דבר שהוא מאוד מפתיע. זה אם אנחנו מסתכלים על התרבות האצטקית במקסיקו, הם היו מנותקים משאר העולם במשך אלפי שנים. הגיעו הספרדים לשם, מוצאים שם את בבל העתיקה, בול. נכון? וגם מזבחות, וקורבנות אדם, וקטורת, וסריטה, וסרט הנפש, ממש, מה שהיה כנעני, מוצאים שם. יכול להיות ממש, כן, בבקשה.
אבל זה אומר, זה קצת
פסימי.
נכון. כי כל מה שאנחנו לומדים, זה שכל אחד יש לו משהו טוב, אנחנו לומדים את הדברים הטובים שיש בכל עם, ואז אחר כך ננסה לעלות את זה וננסה להוציא את זה לפועל. אז כל זה זה לא יהיה. אם בכל זאת הבן אדם מה שהוא, והוא יישאר מה שהוא, אז זה לא...
לא, לא, זה אדרבה. זה אומר שהאדם כיחידה הוא כזה. אבל מה שעשתה תורת משה זה שהיא שינתה את האוויר של העולם, ואז נוצרים תנאים לאקלים רוחני אחר שמונע את האדם מלעבוד עבודה זרה כמו הכנענים וכדומה. אבל מה שפנינה אומרת זה שאם לא היה כל זה, היינו שוב חוזרים לברבריות הקדומה. זה מה שהיא רוצה. אז אדרבה, זה אופטימי מאוד, זה מראה את העוצמה שלך.
אם היום העבודה זרה שינתה את צורתה, יש את צורות שונות, זה יהיה ההיגיון של הרמב"ם, גם
אז כנראה, אלא אם כן נאמר שבאמת יש אופי קבוע מאוד לסוגי עבודה זרה.
העניין הזה נחקר על ידי אחד מהסופרים הגדולים במאה הזאת, בולדינג, וגם זה הוא כתב רומן שנקרא בעל זבוב, קבוצת ילדים אנגלים.
כן, כוונתי לבעל זבוב. כן, כן, כוונתי לבעל זבוב. כן. יש סרט שנעשה על זה.
הגיעו לבודד והופכים לעובדי עבודה זרה.
כן, נכון, כן.
העבודה זרה לא מפריעה לשם, רק אלימות.
סליחה?
זה נובן.
סליחה, כן.
אנחנו כן
הלכה
נגיד, אז רואי כבן אבן
הם
הכל יתפלו, שלא
יתכוון,
אפילו שלא יתכוון לעבוד, פסור, נכון?
נכון.
אז מה שבעצם הרב אומר, כל מה שעושה בעצם, גם אם מה שהיום עושים, אם דוברים מטר וחלב, לצלות את זה לשם עבודה זרה, וכמעט שפעם עשו את זה כעבודה זרה, עדיין אסור לך לעשות את זה.
אני מבין, השאלה היא למה זה ככה. זאת השאלה. אם תגיד את זה, זאת אומרת, אז... למה אני צריך
לעשות? זה לא אותו דבר. שם היה, אבל הסלע היה שם, החוב.
כי לפי מה שאתם אומרים, שהבן אדם נשאר...
אני לא אמרתי את זה, זה קנינה שאמרה את זה.
שהוא נוטה לחזור לטעויות. אבל באמת, שאם עושים אפילו ללא מודע שזה עבודה זרה, זה משאיר אותך בתוך הגלגל שלי.
כן, לפי זה כן, אבל לא לפי מה שהוא הסבר. לא לפי מה שאתה הסברת. לפי פנינה זה כן, אבל לא לפי מה שאתה מסביר. קבל.
אבל זה לא נכון. היום יש עזה, אם היית זורק בעל, בלי לדעת שיש את התורה...
אבל נגיד לכם משהו. לגבי הקורבנות, שאלו את רבי אברהם בן הרמב״ם. שאלו את רבי אברהם בן הרמב״ם על הטעם הזה שנותן הרמב״ם לכל הלכות הקורבנות, שזה מפני עבודה זרה. איך אפשר להגיד דבר כזה, והרי יש, אנחנו רואים שגם קין והבל הקריבו וכו'. אז רבי אברהם בן הרמב״ם ענה תשובה יפה מאוד. אמר, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? זאת אומרת, הטעם שאומר הרמב״ם הוא הטעם של הרקע ההיסטורי של נתינת המצווה, וזה אכן נכון. ליוצאי מצרים המשמעות של לא לאכול בשר וחלב הייתה התנגדות למעשה זה או אחר של עבודה זרה, גם אם במעשה הזה גנוזות כוונות אחרות. נביא לכם כדוגמה פשוטה, בשר בחלב. איפה כתוב בתורה שאסור לאכול בשר בחלב? לא תבש של גידי בחלב אימו. איפה זה כתוב?
לא כתוב.
זה כתוב שלוש פעמים.
נכון,
לא כתוב לא לאכול. לא תבש של גידי בחלב אימו מוזכר שלוש פעמים בתורה. פעמיים בספר שמות, פעם אחת בספר דברים. עכשיו, המקום, בשני המקומות בספר שמות, זה מוזכר על רקע של עבודות פולחניות. חג הסוכות, לא ברמוז. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ושם גם כן מוזכר חג הפסח, ומוזכר שם לא ילין חלב חגי עד בוקר. כל המעשים שם, הרקע של בשר בחלב הוא רקע פולחני. בספר דברים זה מובא במסגרת מאכלות אסורות. לא לאכול את הדם, לא לאכול בהמת מאה, זה לא תבשל כלים בחלב אימו. למה ההבדל בין ספר דברים לספר שמות? ספר שמות מתמודד עם עם שיצא ממצרים רק עכשיו, מלא מטומאת עבודה זרה. אז מופיע טעם אחד. ספר דברים מדבר על עם קדוש שכבר 40 שנה במדבר נדהר מטומאת מצרים. אז עכשיו אומרים, אתם נבדלים מן האומות במאכלים שלכם. באותו ספר, ספר התורה, מופיעים שני טעמים לאותן מצרים, כן. שני רקעים לאותן מצרים. אז אגב, גם שהרמב״ם אומר על כל הטעמים האלה שהם התנגדות לעבודה זרה, זה אמת היסטורית. זה לא אומר שזה הטעם היחיד. במיוחד שהרמב״ם כתב את הספר הזה, הוא כותב בעצמו, בשביל מי אני כותב את הספר הזה? בשביל יהודים. טוב, נמשיך. לא, הוא רוצה הלך הרוח אריסטוטלי. גם אחת ההנחות של הלך הרוח אריסטוטלי זה שהטבע האנושי לא משתנה. גם. טוב, ואילו ידענו, נכיר אותם המעשים ושמענו פירוט אותם ההשכחות, אז מתבארים לנו אופני החוכמה בפרטי מעשי הקורבנות והתמות. וזולתם, ממה שלא מתגבש את ידענו. כי אין לי ספק שכל זה אינו אלא למחות אותם ההשקפות הבלתי נכונות מן המחשבה. ולביטול אותם המעשים הבלתי מועילים אשר קלו ימי בני אדם בתוהו והבל והטרידו אותן ההשקפות את המחשבה האנושית מלחקור בציור מושכל או מעשה מועיל, כמו שביארו לנו נביאנו ואמרו אחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו. ואמר ירמיה, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בם מועיל. אין, יש, אתם יודעים שהרמב"ן חולק על כל זה, כן? רבנו משה בן נחמן, הרמב"ן חולק על כל זה. מה? הוא אומר שהקורבנות יש בהם סוד כמוס, ושיש גם, הוא אומר שם כמה טעמים לקורבנות, שזה תחת זה, מה שהיה ראוי שישמפך דמו של החוטא, ובמקום זה ניתן הדם של הבהמה, וכדומה. לא, שני מסכימים שתמיד יש קורבנות. נכון. אני שמעתי כמה פעמים אנשים אומרים שבמורה נבוכים הרמב״ם כותב שלא יהיו קורבנות בימות המשיח. ואני התם לא פתחתי את המורה נבוכים
ולא ראיתי שזה כתב.
אז לפעמים יש כאלה מלומדים אומרים שהרמב״ם גילה במורה נבוכים את דעתו האמיתית וביד החזקה את דעתו ההמונית. אבל אם זה כך, למה הרמב״ם, זה כבר הרבה זמן, נכתוב את ספר עבודה וספר קורבנות וספר טהרה, שלושה חלקים מתוך היד החזקה, אם הוא לא מתכוון. אבל חוץ מזה, שזה באמת לא נכון, במורה נבוכים הוא לא כותב בשום מקום שלא יהיו קורבנות עם המשיח. הוא לא כותב את זה. אתה יכול להגיד שזה מתחייב, משתמע, אבל מפורש לא כותב את זה, מה? זה כן, הוא כותב את זה במפורש במשנה תורה. במורה נבוכים הוא לא כותב ולא את זה, לא את זה. מה? מזה שהוא אומר שזה תגובה למה שהיה, אז הוא אומר, אז כשלא יהיה עבודה זרה, לא יצטרכו. זה לא כתוב. נכון? מה? בסדר, אפשר אולי להגיד את זה, אבל אני אומר, הרמב״ם לא כתב את מה שאומרים שהוא כתב. עכשיו, הרמב״ם אומר שזה בא לייחד את העולמות. כן, לחבר את העולמות, לחבר אותיות שם השם, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, המשך חוכמה עושה דיוק מעניין. הוא אומר ש... הוא מוכיח מכמה מקומות שבעבודת המקדש זה כמו הרמב"ן ובבמה כמו הרמב"ן. בבמות, הבמות נעשו כתגובה לעבודה זרה. כדי שלא תעבוד אלילים, אז תעבוד את השם, מה משנה איפה. אז זה כמו הרמב״ם. אבל בבית המקדש, זה, בכל מקום שמדבר על עבודת השם במקדש, נאמר לה' אלוהיכם. זאת אומרת, שמה זה עבודה עצמית של ייחוד העולמות. זה חידוש של המשך חוכמה, שלא מסכימים לו, לא הרמב״ם ולא הרמב״ן. זה עבודה שתהיה לו דרך. טוב. מה? עוד
בדיוק מסכים על שניהם.
שרחתי.
כן, זה חילוק.
זה משהו
למצוא איזשהו הבחנה, איזשהו דין גם זה. כן. טוב, אבל זה הוכחה שהרמב"ן והרמב"ן לא למדו כמו בליטא. בפירושו לספר ויקרא. שם הוא עושה דיוק שם מתוך סוגיית הגמרא. זה מאוד מעניין. בתור, הייתי אומר, בתור פלפול, בתור חידוד. לא זוכר. לא זוכר. טוב. התבונן כמה גדול ההפסד הזה, והאם הוא דבר שראוי לתת את כל הכוחות בהסרתו עם לב. והנה רוב המצוות, כפי שביארנו, אינם אלא להסרת אותן ההשקפות ולהקלת אותו התורח העצום המייגע והעמל והצער אשר קבעום אותם העמים לעבודתה. כלומר, המצוות זה כדי להקל על האדם. זה מה שהוא כותב. אבל השאלה מה אתה עושה מהמצוות? זה כמו שאחד אמר לי, רציתי ללכת, התעניינתי קצת בחסידות. אז שמעתי שבחסידות זה מה זה, קצת משקה, שותים יין ושרים שירים. הלכתי לאיזה רב שלימד חסידות, והבאתי לשם משקה והוגיות. אמרו לי, איזה הכשר זה, זה פה לא בדיוק. אז הלך לי כל החשק. לא, זה סיפור שמישהו סיפר לי את זה היום.
לא, זה סיפור טוב.
השאלה מה אתה עושה מהמצוות.
הוא לא הלך לרדת.
למשל, פעם הרב אשכנזי הסביר, כתוב הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, נכון? על עם ישראל. המצרים עובדי עבודה זרה, יהודים גם כן. איפה רואים את זה? ודאי כולם עובדי עבודה זרה, לא? כל ההילולות וכל הזה, תמונות. זה עבודה זרה, תגיד. זה עבודה זרה, תהורה. מה?
זה עבודה זרה?
לא, מותר ללכת להילולה. מותר. השאלה היא... הכל עניין של פרופורציה. מה ממלא את החיים שלך? המתים או החיים?
כמו הרבי מלגוצק אמר שאם אתה עושה ממצוות יותר מדי אז זה עבודה זרה.
זה לא שהוא נגד מצוות, צריך להניח תפילין. השאלה אם כל החיים שלך זה לבדוק בדיוק, זה עומד על המילימטר והבן אדם מרווה 5 דקות ליד המראה כדי לראות שהתפילין בסדר. אז יש פה משהו לא טבעי, לא נורמלי. אגב, אתם יודעים שלפי השולחן ערוך אסור להסתכל במראה, נכון?
למה?
משום לא ילבש. זה דרכם של נשים להסתכל במראה. אז השולחן ערוך כתוב שחור על גבי לבן, באותיות קידוש לבנה, אסור להסתכל במראה. עכשיו, נכון, בסדר, אז בימינו מותר, אני אומר, אבל בזמן השולחן ערוך כתוב שאסור לגבר להסתכל במראה כי זה דרכם של נשים, כתוב לא ילבש. עכשיו, מה שמעט, אז סיפרו לי שזה בדיוק זה, אז היום הסנשים שמים מראה בתוך התפילין, בתוך הכיס של התפילין. זה כמו שסיפרו על איזו אישה צדקנית שאחרי שנפטרה, פתחו את הסידור שלה, מצאו שם קרטון עם צלב גדול. זה יכול להיות, מה התברר? הייתה גרה פעם באיזה שכונה, ושם בעלינו לשבח, כי מדרכם של החסידים, כשאת מגיעה שהם משלחמים להם בבריק, הייתה יורקת לכיוון הכנסייה. אחר כך היא עברה דירה, לא היה לה כנסייה. אז היה צריך, בזמן עלינו לשבח, צריך לירוק על משהו, אז שמה את הצלב בתוך הסידור, שיהיה לא... אז זה דבר. שמחים היום מראה, שזה איסור, שמים בתוך התפילין.
זה מקרה שאי אפשר להמציא, זה חייב להיות אמיתי.
כן, שיבשמה...
הם רואים את זה סיפור, אבל מה הם עושים? אנשים, אנחנו היום, ברוך השם, תיקנו בסידור
ואומרים
שהם
יקרים להם
למרית את זה, שאנחנו אומרים היום את זה, שלא יכלו להגיד מה
עשו,
ירקו.
אז
היום מה אנשים עושים?
גם וגם.
יורקים.
מה?
יורקים.
נכון, ממשיכים לירוק.
מעט, מעט מאוד.
כן, איזה לחסידים עוד?
אני כתבתי בירושלים בתי כנסת. אני מכיר קצת בתי כנסת בירושלים.
כן. כן. לא, אבל כיוון שמחזירים את הספר תורה לפני אשרי, אז הוא כבר הספיק להוריד את התפילין ולברוח.
כן. זה לא רק מספר אחרי
נכון. אה, נכון. ואז הוא חייב לי, אבל עלינו שבח אחרי שיר של יום.
כן.
אז מתי הוא כבר הספיק להוריד את התפילין, בכל מקרה?
כן, אבל יש כמה שכן כבר יותר
מוקדם,
הוא לא
רגיל. אה, אז בגלל זה לא יורד.
אז שגדה, שיש כמובן בקשר לספר של חסידים,
כן.
יכול להגיד שיר של יום ואין כאלוהינו, ואחר כך שייכנס לקודנות.
זאת אומרת שמה, מה יש שם?
יש בברק,
יש גם בוורסאי, יש
בכנסת. לא, 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 הוא רק על אחת הקשרים, ישנו
סלאב.
סלאב, כמו שקנינו כתיבות לא זכה.
טוב, זה...
עכשיו למה, למה?
הסיפור הוא, הסיפור הוא, שהיה סלאב, היהודים היו עוברים על הגשם, יורקים. המלך
ציווה לשים זה גאוני. זה גאוני.
אז זה סיפור אחד, יש עוד סיפור.
אבל כתוב שספר תורה שכתבו מין שורפים אותו עם האזכרות שבו, זה לא נורא.
זה סיפור אחד. סיפור אחר זה שהיהודי אחד רצה לבזות את הכלל הזה, אז הוא השתחווה הפוך עם האחורה לכלל. המלך בא והנישו לו שיתן כסף, ואז כתבו יהוד רב כאב וכתבו השם צבאות, יש שם עוד
פסוק
הוא
קבוע בזהב,
על
הפלאה, עונש ליהודים. איזה סיפורים. אני אספר לכם סיפור. פעם הייתי בברית מילה, ששם היה הרב צבי יהודה והרב אשלג. ואז הרב צבי יהודה התחיל לספר סיפורים, הרבה הרבה סיפורים. בסוף, אחרי שהוא גמר את הסיפורים, אז אבי הבן אמר, כבוד הרבנים יגידו דברי תורה. אז הרב אשלג אמר, כל הסיפורים של רב צבי יהודה זה דברי תורה. הלאה. עכשיו נעבור לדברי תורה. עכשיו, ולהקלט אותו התורך העצום והמייגע, והעמל והצער אשר קבעו מותם העמים לעבודתם. ולכן כל ציווי או הזהרה תורתית שנעלם ממך טעמו, אינו אלא רפאות מחלה מאותם המחלות אשר אין לנו יודעים אותם היום, ותודה לאל על כך. ובעצם מה שאומר הרמב״ם, זה נכון אולי באמת שכבר הטעמים בטלים, אז אבל זה בזכות המצוות האלה. אז תגיד תודה לשם שהמצוות האלה פעלו את פעולתם. זהו מה שראוי להיות בדעה, בדעת כל מי שיש לו שלמות, וידע אמיתת אומרו יתעלה, לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני. והנה דיברתי על אחת אחת מכל המצוות אשר כללום הקבוצות הללו, והעירונו על טעמיהן, ולא נשאר מהן שלא נתתי בו טעם, כי מחדים ופרטים מעטים. ואם כי באמת כבר נתנו טעמים גם להן בכוח הקרוב למתבונן הנבון. טוב.